אנחנו עין ה' עבד השם. אנחנו צריכים כן, אנחנו בערובה והנרבה. אנחנו חוזרים למשנה. במשנה אנחנו אמרנו כל הזבחים שנתערבבו בשור שנעשתה בו עבירה, כמו הרובה או הנרבה, המוקצה והנבד, רובה, כן, שהוא רבה אישה, או נרבה שבן אדם רבה אותו, את הבהמה, המוקצה לעבודה זרה, נבד, האתנן והמחיר. או שהמשנה הביאה עוד דוגמה, שהתערבו כליים בכליים, או בטריפה, או יוצא דופן. אז כולם יראו עד שיסתעבו וימחרו, ואז מביאים את ה... בכסף אנחנו קונים בהם את הקורבנות שהיו מעורבים שם. שואלת הגמרא, בשלמה כולו דלא ידיע. אם אתה מדבר בהמה שרובעת או נרבעת, כשהיא מתערבבת בעדר של בהמה, אתה לא יודע להבחין מי היא, מה היא. היא עשתה עבירה, אבל רק באופן רוחני אפשר לזהות אותה. במעבדה היא נשארת אותה בהמה. זה שהיא רבעה בן אדם, או שנבדה לעבודה זרה, או מוקצה, או כליים, לא תמיד אתה יכול לזהות אותה. ברוב המקרים. אבל טריפה, מה זה טריפה? טריפה זה משהו פנימי. איך אתה יכול... לא, אומרת הגמרא, בשלמה כולו... בשלמה כולו דלא ידיע. כולם, אתה לא יודע, אתה יודע רק שהיה כאן בהמה שנעשתה עבירה והתערבבה בפנים. אבל טריפה, איך מדובר? היא ידיעה לי, אם ניכרת טריפתה מבחוץ, נגיד אחד הטריפויות נחתכו רגליה מן הרכובה ולמעלה. אז זה טריפויות, אם זה המום, אז מה הבעיה? יעשה סקר בבהמות, וכל בהמה שנראה נחתכו רגליה, זאת הבהמה, מה אני צריך לבטל? אני יכול לזהות אותה. אלא מה תגיד? היא דלא ידע לי, אם אין הטריפה, היא טריפה פנימית ולא חיצונית, נגיד נקב בלב או נקב בריאה, מנה ידע, די ערב, אז מאיפה הוא יודע מראש שהיה כאן טריפה? מה היה לו? היום אפשר ברנטגן או בדבר דומה, אבל מאיפה הוא יודע, מאיפה הוא יודע שיש כאן טריפה? מילא, אם זה חיצוני, אז הוא יכול לזהות אותו גם עכשיו, אם זה פנימי. כתוב שיעקב שולח מנחה לעשיו אחיו מן הבא בידו. אז מה זה מן הבא בידו? יש אומרים מרגליות, שאדם את כל הרכוש יכול לשים בכף ידו. מן הבא בידו, אבל כתוב שם בעלי חיים. אז רשי בשם הגמרא אומר שהוא שלח לו מנחה בהמות של טריפה, שהוא לא צריך אותה. אומרת הגמרא, אז מה, הרי כל המטרה שלו לרצות את אחיו, אז הוא שולח להם בהמות שבקושי חיות, הרי אדרבה, עשיו יתרגז, איך אומרים, יותר טוב, אל תשלח מתנה, כי מחד שולח מתנה, עוטף אותה בעטיפה יפה, אבל כשפותחים את העטיפה, רואים איזה סידור ישן, קרוע, אז מה, אז הגמרא אומרת שהוא שלח בהמות עם טריפה פנימית. אז נשאלת השאלה, מאיפה יעקב ידע, איך הוא ידע? אם זה טריפה פנימית, איפה הוא ידע? אז שמעתי פעם בשם הרב שלמה סובל, חתן של רבי ציון ידלר, היה מגיד בירושלים, היה נותן שיעורים, היה בקי בכל השס, ומפלפל את כל התורה כולה מסביב לגמרות. לפעמים הוא עושה מחלוקת במשה רבינו ופרו, על פי מחלוקת תנאים. שהם חלקו בנקודה. אז הוא אמר, מן הבא בידו, הוא עשה טסט. כלפי חוץ אפשר לראות. כתוב בגמרא שכל בעל חי שמתגאה מרים את ראשו, סימן שהוא בעל מום פנימי. אז מה הוא עשה? הוא העביר את הצון, העמיד יד, וכל מי שנתנה לו נגיחה ביד, בגלל שרז אז מן הבא בידו, עכשיו איסף שקיבל לא יודע את הלמדנות הזאת, אז הוא רואה בימה טובה. נו, אחר כך שוחט אותה, אז הוא, אלה אוכלים גם נבלות טרפות, אין בעיה. אבל יעקב אבינו רצה להיפטר מכל הסבלה, מכל ה... אז ככה הוא גם הרוויח, ככה הוא עשה, על פי הגמרא, הוא אומר, מביא שם איזה ספר חסידים בעניין הזה, על כל פנים. אבל כאן הגמרא אומרת, מה נפשך? בין שאר שהתערבבו, זה מדבר על טריפה. איזה טריפה? האם טריפה שניכרת חיצוניותה, אז אין לנו בעיות, אפשר לזהות אותה גם עכשיו. אם תגיד, זו טריפה פנימית, מאיפה אנחנו יודעים שהיא טריפה? היא לא ידעה לי, מנה ידעה די ערב טריפה ביניהם. אמרי דבי רבי ינאי, עברו בבית מדרשו של רבי ינאי, אחא במסקינן, כגון די ערב נקובת הקוץ. שמה? אם דרוסת הזאב, הוא, יש כלל, שאם נקובת הקוץ, היא הלכה בין קוצים ונתקרה, ודרוסת הזאב, יש בה דאבל, גם שהזאב עושה חור, נוקב אותה, וגם יש לו בשיניים ערס. אז חוץ מאשר הוא מין ערס כזה, מעניין, הקדמונים, לא רק לנחש, חיות טרף, יש להם איזה משהו, אז לא רק שהדקירה עצמה, אז אם זה נקובת הקוץ, היא לא טריפה. אם זה נקובת הזאב, היא כן טריפה. והוא לא יודע להבחין, כי זה חור וזה חור. אז זה רק מדובר, כגון שבעדר יש כאילו בעלי חיים שעברו בשדות עם קוצים, יש להם נקובה. והוא יודע שאחת מהם היא נטריפה, היא נקובת הזאב. עכשיו הוא לא יודע להבחין, כי כולם אותו נקב. זה הגמרא מבינה בהתחלה. אומרת הגמרא, כן? אז נקרא את הגמרא עוד פעם. הרובה והנרבה, בשלמה כולו דלא ידיע. אנחנו לא יודעים במה שנעשה בעבירה, היא קשבה לכולם, אז לכן יש לנו בעיה, ואנחנו מחכים שיראו עד שיסתעבו. ואז ימחו, אלא הטריפה היחידה מאי ידיעה לי שניכר טריפתה מבחוץ, נגיד כמו שנחתכו רגליה מן הרכובה ולמעלה, להיטה ולשקלה, יביא אותה ויוציא אותה מהתערובת, ואז יש לנו בה פתרון, לא צריך לחכות לראו עד שיסתעבו, אי לא ידע לי, אם הוא לא יודע טריפה מבחוץ, מנה ידע די הערב, מאיפה הוא יודע שיש טריפה בעדר הזה? הרי אין לו רנטגן שהוא מסתכל בפנים. אמרי דבי רבי ינאי, אחא במסקינן, כגון די ערב נקובת הקוץ, בהמה שנקבע על ידי קוץ, אז היא לא טריפה, בדרוסת הזאב, בהמה שהיא דרוסה על ידי זאב, והיא בגלל הערס, היא כן טריפה. אז אי אפשר להבחין ביניהם, מהי הקשרה, שניהם נקובות. ריש לקיש אמר, ריש לקיש אומר תירוץ אחר, כגון די ערב ונפולה, אחד מהטרפויות, אם בהמה נופלת מגובה. אז אנחנו אומרים, אפילו שאתה רואה אותה שלמה, אנחנו חוששים שמה היא נטרפה. אז מה הטסט? מה? בגלל המכה, המכה הכבדה הזאת, זה אחד מהטרפויות. זה גורם לה, אולי, לא בגלל שנגיד... כן, משהו, אנחנו חוששים שהבימה הזאת נטרפה, מכיוון שהיא נפלה מגובה רב. אז אומרת הגמרא, ריש לקיש אומר, די ערב ונפולה, אין טרפתה ניכרת מבחוץ, עד שלא תפתח אותה, אתה לא תדע. עכשיו, לפתוח את כל העדר, הוא יפסיד את כל העדר, הוא לא יכול, זה קורבנות. אז לכן זה הבעיה, אומרים, יראו עד שיסתעבו, ואז ימכור. אומרת הגמרא, די ערב נפולה, שואלת הגמרא, נפולה, למה לבטקה? הרי יש טסט, בהמה שנפלה, אם אנחנו רוצים לדעת אם היא טריפה או לא, לא צריך לנתח אותה, אלא אם היא באמת יכולה ללכת אחרי הנפילה, אז סימן שהיא לא טריפה, ואם היא לא הולכת, אז סימן שהיא טריפה, אז ינייד את כל העדר ויראה בהמה שנשארת על מקומה ולא קמה, אז הוא ידע שזאת הבהמה. כן, אומרת הגמרא, כסבר ריש לקיש שהוא, כן, ריש לקיש שנתן תירוץ כזה, הוא סובר, עמדה צריכה מעת לעת. הלכה צריכה בדיקה, לא צריכה לשהות מעת. זאת אומרת, אם היא עמדה, אז זה לא מספיק טסט. אנחנו צריכים בנוסף לזה שעמדה לחכות 24 שעות. לראות את התגובה של הבהמה הזאת כדי בטוחים שהיא לא טריפה. אבל אם היא לא רק נעמדה אחרי הנפילה, היא גם הלכה צעדים, אז אנחנו אומרים, לא צריכה, אפשר לשחוט אותה מיד, ואז אנחנו עושים בדיקה אחרי השחיטה שאין בה סימני טרפות. שמה זה שיטת רב חייא בר אשי שחולק על רב. כן? רב אומר שנפולה שעמדה לא צריכה להמתין מעת לעת קודם שחיטה. שוחרת אותה מיד, אבל צריך בדיקה אחר השחיטה. ונפולה שהלכה, ודאי היא לא טריפה, היא לא צריכה בכלל בדיקה. אז הוא אומר שבכל אופן צריכים בדיקה. אז זה התירוץ, כן? ריש לקיש סובר שעמדה צריכה מעת לעת. צריכה לשעות מעת לעת. ונפולה שהלכה, היא לא צריכה אמנם לשעות מעת, אבל צריכה בדיקה. וכיוון שמעורבת בהם בהמה שספק טרפה, אסור להקריב אותם, שהרי אסור להכניס טרפה לעזרה. רב ירמיה אמר עוד פתרון, כגון, מה אמרנו? המשנה דיברה על כל מיני פסולים שהתערבו בתערובת, והדין הוא שירו עד שהסתעבו, ואז ייפול בהמום, ואז נפדה אותם, ואז נקנה בהם את הבהמות. אומרת הגמרא, כל אני מבין, אבל מה עם טריפה? אז אמרנו כמה תירוצים. התירוץ הבא, רב ירמיה אומר כגון שיתערב לה טריפה, ורב לזרי דאמר ולה טריפה לא יקרב לגבי המזבח. אם בהמה טריפה היא המליטה ולד, אז יש מחלוקת שאומר, והוולד עצמו מבחינה רפואית הוא פיקס, אין בו שום טרפות. אבל כיוון שהוא נולד מטריפה, אז רב לזר טוען, ולד טריפה לא יקרב לגבי המזבח, למרות שהוא עצמו מבחינת כשרות המאכל לחולין אפשר לאכול אותו, אבל הוא לא קרב לגבי מזבח. אם כן, יש לנו בעיה, זה מום שאי אפשר לזהות אותו, כי הוולד הזה נראה בריא כמו כולם, אין שום זיהוי. ועל זה דיברה המשנה, אם יתערב אחד טריפה כגון זה, אז יראו עד שיסתעבו. אומרת הגמרא, כולו, מי? רב, יש כאן שלוש דעות. רב ינאי, ריש לקיש ורב ירמיה. כולו, ריש לקיש ורב ירמיה לא אומרים כרב ינאי. מה אמר רב ינאי? רב ינאי תירץ, הוא אמר את התירוץ, כגון דערב נקובת הקוץ, בנקובת הזאב. אז הוא לא יודע, יש הרס או אין הרס? כי זה אותו חור, אומרת הגמרא, הם אומרים, זה לא נכון שאי אפשר להבחין. יש הבדל אם בהמה נתקרה כתוצאה שהלכה בשדה ועברה בקוצים, לבין התנפלות של זאב. הזאב לא עושה לך כגדיחה, כזה, כמו שאומרים, כקוץ. הוא, בגלל הכוח שהוא מפעיל, הנקב רחב, מתפשט, הוא לא עגול מדויק. קוץ נכנס, אבל זאב שנופל עם ציפורניו, אומרת הגמרא, כולם לא רצו להגיד רבי ינאי, כי זה לא נכון מצד המציאות, שבין נקובת הקוץ לדרוסת הזאב, מידע ידיע, אפשר להבחין, היי משיך, הנקב שנעשה על ידי הזאב, הוא ארוך ומשוך, כיוון שהוא מפעיל את הציפורניים, אז הוא לא בדיוק נקב, הוא גם קרוע קצת, והי הגיל, הנקב שנעשה על ידי קוצים, אז הם עגול. ועכשיו, למה רבי ינאי ורבי ירמיה לא אומרים כמו ריש לקיש, שריש לקיש תרץ בנפולה? אז כסברי, עמדה אינה צריכה מעת לעת, הלכה אינה צריכה בדיקה. אז אם כן, אפשר לבדוק את הבימות, אם כולם הולכות, אין ביניהם טריפה. עכשיו, למה רבי ינאי וריש לקיש לא אומרים כרבי ירמיה? שרב לזר, כרב לזר לא מוקמי, למה רבי אליעזר הוא שמותי, הוא שייך לבית שמה, אז לא רצו להגיד כמותו. כן? יפה. עד כאן ראינו השלמה לאתמול. רש"י אומר כאן, נקובת הקוץ בשורות הרחבות, ואינה נקובה לחלל. כלומר, הקוץ דקר אותה באור, אבל זה לא הגיע לתוך חלל הבהמה. ומומנם אלוהה וידה דרברי. זה הולך ומתרפא. דרוסת הזאב, אומר רש"י, טרפה, מפני שהארס שורפה, ולא ידע בין נקובה לדורסה. נפולה מן הגג ואינה יכולה לעמוד, ספק טרפה היא. ואם שחטה קודם כששעתה מעת לעת טרפה, משום ריסוקי איברים, ואפילו בתקה ולא מצא בה נקובה דריאה או מאיים, ולא פסוקה תחות השדרה, אפילו אחרי השריטה אומר, טוב, אני אעבור עבר עבר, הוא לא מוצא שום חיסרון. ושום סימן טרפות, ואם שאתה ממעט לאה, אז אנחנו חוששים שזה נקרא, המכה הזאת גם בלי שהיא גרמה נזק פנימי, היא מטריפה. כי לפעמים המכה עצמה גורמת לחוסר חיות. ואם שאתה מעט לאה, שחרה צריכה בדיקה מכל סימני טרפויות. כבנתי את חזק והספק טרפות, הם מכניסים אותה לעזרה, משום הקריבה אונה לפחתך, הירצך או הישא פניך. אפילו לפחה, למשה, לא תיתן דבר כזה. זה נקרא פחתך. הטורקים, היה להם כאן תואר, הפחה. הוא היה הנציג שלהם, הנציב, בכל מדינות שהם שלטו, הטורקים, כן? עכשיו זה הספינה מרמרה. הוא חתן, לא משה, כל ימדור. הלאה. רש"י, נפולה נבדקת, אם תמיד ותלך כשרה לגמרי, דאיקה למאן דאמר באילו טרפות, עמדה אינה צריכה מעת לעת, הלכה אינה צריכה בדיקה. יש שם מחלוקת מה הטסט. כסבר יש לקיש עמדה על רגילה אפילו אחרי צריכה מעת לעת, ואף אם הלכה צריכה בדיקה, הלכה שחריטתה שאין זו בדיקת. אבלה טרפה לא יקרב, פרק כל האסורים מסכת תמורה, מפרש טעם. דרוסת הזאב משוך, הנקב הוא משוך, ואינו עגול, שהציפורן קורע ויורד. עמדה על רגליה אינה צריכה מעת לעת, אבל בדיקה באה, ואם הלכה הבדיקה אינה צריכה. טוב, כאן הגענו לשורות האחרונות בעין ד' עמוד ב', וחוזרים למשנה. עכשיו, תערובת של קורבנות. יש כמה מצבים. אם למשל התערבבו קודשים בקודשים, עולות בעולות, חטאת בחטאת. אז זכורה, אין לנו בעיה, כי כל הבהמות הם עולה. וצורת ההקרבה, צורת השחיטה, צורת זריקת הדם, צורת ההקטרה, הכל שווה, אותו דבר בחטאת. אבל הבעיה שזה של בעלים שונים. ואנחנו צריכים שהקורבן יקרב לשם הבעלים שלו. אז אומרת הגמרא, למדנו במשנה קודשים וקודשים מים בבינו, אז הכהן שמקריב אומר, יש לי כאן 20 חטאות, עם 20 איקסים, 20 בעלים ששמם כך וכך וכך. אני לוקח את העולה הראשונה ואני אומר, הקורבן עולה הזה יקרב למי שהוא מהקבוצה הזאת שהוא נתן את הבימה הזאת. אני יודע את זה. הוא לא צריך להגיד אפילו. נכון, הוא חושב בדיוק. הוא חושב על זה שזה יקרב לשם מי שבאמת זה שלו. וככה, כי המעשה של כל העולות אחד. אם זה חטאת, המעשה של כל החטאות זה אחד. אז הוא על ידי זה פותר את הבעיה, כן? כמו שרש"י כאן אומר, יקרב לשם מישהו. כן? זה המשנה אמרה. שואלת הגמרא, יש לנו בעיה? הבעיה סמיכה. הרי צריך האדם לסמוך ברוב הקורבנות יחיד, צריך הבעלים לסמוך. וכיוון שהוא לא יודע, אם תגיד שכל אחד מהעשרים, נגיד עשרים אנשים שהביאו עולות, יסמוך, נגיד לו, מכובד, כל אחד יעשה, כמו בליל שבת, שהאבא מברך את כל הילדים להבדיל, אבל יש בעיה, אסור להישען על קודשים רק לצורך סמיכה, וכאן רק אחד הוא צריך, והוא יסמוך על קודשים שהם לא שלו, אז זה מעילה. למרות שאולי אפשר לומר שהוא לא נשמח לצוחי עצמו, כן? תוסות אומר, היה אפשר לתרץ באוף, באוף לא צריך סמיכה. כן, כי מדברים בזבחים, זה לא באופות. זבחים זה בהימות. חוץ מאיפה יודעים, כתוב יראה עד שיסתאב, אצל אופות לא שייך ראייה. כי אמרנו תמות וזכות בבהמה ולא תמות זכות בעופות, לא שייך מום בעוף, רק חוסר עבר. אז ככה שזה לא שייך לתרץ את הדבר הזה. כן, תוסות שואל על כל מקרים, הרי בעצם הדין הוא בסמיכה, זה רק לכתחילה. אם הוא לא שמח, הקורבן הוא כשר. הסמיכה היא לא מעכבת. אבל לכתחילה, למה תאפשר בלי סמיכה? אומרת הגמרא, ואבא יש סמיכה, עונה הגמרא ואומרת, כן, באה הגמרא ואומרת, אז מה בעצם הוא אומר? בוא תוותר על הקרבת הקורבן, תחכה עד שיפול באמום, ואז תפתור את הבעיה באופן אחר, אומר תוספות. שעל ידי זה, אתה לא תצטרך להסתמך להקריב קורבן בלי סמיכה. נכון שבדיעבד זה מועיל, אבל יש לך פתרון, יראו עד שיסתעבו. למה בדין הזה המשנה אומרת שהכהן יקריב אותם לשם מישהו? אמר רבי יוסף, בקורבן נשים. וסמכו בני ישראל ולא בנות ישראל, הן פטורות, שאין דין סמיכה בנשים. דבר בני ישראל וסמך ידו על ראש העולה. דבר בני ישראל וסמך ולא בנות ישראל. אז אם כן, שואלת הגמרא, אבל בקורבן הנשים, אם יתערבבו עולות בעולות של גברים, לא, הם לא קרבים, אז מה נעשה איתם? יראו עד שיסתפו ויפול באמום. ובכסף נקנה קורבנות מקבילים. עברנו לדף עיני. הייתי והבאי, בא הבאי ושאל את רב יוסף. למדנו שקורבן יחיד שנתערב, יש ברייתא, קורבן יחיד שנתערב בקורבן יחיד. מה זה קורבן יחיד? בניגוד לקורבן ציבור של אדם פרטי. עולות, חטאות, אשם, שלמים, כל הדברים האלו, וקורבן ציבור שנתערב בקורבן ציבור, או קורבן ציבור שיתערב בקורבן ציבור, כן, נראה, יש לנו עולות של קורבן תמיד של שחר, יש לנו מוספים, יש לנו כל מיני קורבנות, ואם הם אותם סוגי בהמות, ואתה לא יודע להבחין בהם, קורבן ציבור דרך קורבן ציבור, וקורבן יחיד וקורבן ציבור שנתערבו זה בזה, אם הם זהות שווה של בעלי חיים, נותן, מה עושה הכהן? נותן על המזבח 4 מתנות, ידוע למדנו שקורבן חטא צריך לתת 4 מתנות על 4 זוויות של המזבח, קורבן עולה 2 שהן 4, וקורבנות אחרים יש מהם 2 שהן 4, יש אפילו רק 1. למדנו למעלה בתחילת המסכת שבכולם במזבח החיצון אם חיסר ונתן 1 יצא ידי חובה, בדיעבד גם בחטאת אם נתן 1 חטאת החיצונית יצא ידי חובה. אז כאן בברייתא כתוב נותן הכהן על המזבח 4 מתנות מכל 1 ו1, כן? נותן מתנה 1 בכל קרן, ואם יתערבבו עולות, נותן 2 מתנות שנערבה, היינו לשתי רוחות, בכל זווית, כן? בכל זווית הוא נותן זריקה 1, זה פוגע בקרן משני הצדדים. אחר כך בלחסון שלו, בצד השני, הוא נותן עוד 1. ואם נתן מתנה מכל 1, יצא. כמו שלמדנו בדף למד וב, בתחילת המסכת, כל הניתנים על מזבח החיצון שנתן במתנה 1, כיפר, ואם נתן... מה זה?
החטא צריך להיות למעלה, וכל השעה
למטה.
זה חטאת ועולה
איתה. אבל כנראה, הוא לא מדבר שחטאת בעולה. אולי כולם עולות, אבל עולה ציבור עם עולת יחיד. ואם נתן מתנה מכל אחד יצא, ואם נתן 4 מכולם, שמכל קורבן נתן מתנה 1 שהיא 2, כן, יצא, אז לכל 2 בהמות הוא נתן 4, יצא ידי חומה. במה דברים אמורים שנתערבו חיים, אז אנחנו, זה הפתרון. אבל אם נתערבו שחוטים, אם באמת אחרי ששחטו את הבהמה, יתערב אדם בכוס אחד, נותן 4 מתנות מכולם. למה? כי אנחנו אומרים יש בילה, הדם שבכוס, בכל מיליגרם דם יש מכל הקורבנות מכל סוגי הקורבנות יש דם מעורב. היינו, אתה בטוח שאם תזה טיפה דם מהתערובת שבמזרק, אז זרקת מכל קורבן שהיה כאן, כי הדם מתערבב היטב. אז הוא אומר, התערבו שחוטים, נותן ארבע מתנות מכולם, כן? ואם נתן מתנה אחת מכולם, יצא, שאמרנו כבר, שבדיעבד כל הקורבנות, אפילו נתן אחד, יצא ידי חובה. רבי אומר, רואים את המתנה. הוא אומר, תלוי, אם אתה נותן כמות כזאת, שיש בשיעור, הוא טוען שלדם, נתינת דם צריך שיעור. עוד מעט תראה מה השיעור. אז לכן, תלוי כמה אתה נותן דם. אם יש בה שיעור כדי לזה וכדי לזה, כשרה. ואם לא, פסולה. למה? מפני שנתת פחות כשיעור. אז זה מה שכתוב כאן בברייתא, והבאי רוצה להקשות על רב יוסף. מה אמר רב יוסף? שבקורבן נשים מדברים. אבל בקורבן גברים, אם התרבבו קודשים בקודשים, קורבן יחיד בקורבן יחיד, אנחנו לא נגיד יקרבו לשם מישהו. למה לא נאמר את הדבר הזה שיקרבו לשם מישהו? מפני שצריך סמיכה, זה יותר טוב יראו עד שיסתעבו. מה הגמרא תרצה? מדברים בקורבן נשים שלא צריך סמיכה. אז רוצה להקשות מהברית הזאת, כאן רואים שזה גם בגברים, למה? אומר, והנה הקושיה, קטני יחיד ומיית ציבור, יחד עם המקרה של קורבן ציבור התערב, אז בעצם הברית הזאת מדברת על כל המצבים, מה הציבור של גברי? הרי קורבן ציבור מייצא גם את הגברים וגם את הנשים, אף קורבן יחיד של גברי, ואפילו אם התערבבו חיים, אז הם קריבים, למרות שאי אפשר לסמוך עליהם. אז זה קשה על, על, על רב יוסף. כן? הנה רואים שכן מקריבים אותם, לא אומרים יראו עד שיסתבו. אמר רבה, מה אתה לקחת את הברייתא הזאת, אתה מסתמך עליה? הברייתא הזאת לא מדויקת בכלל, ואני אוכיח לך את זאת. אנחנו נמצאים בדף ה-NA, עמוד א', אמצע עמוד. אמר רבה, ותסברה, מתרצת היא. מה זה מתרצת? האם הברייתא, חוץ מהקושיה הזאת, אין לך עוד קשיים בברייתא? היא צריכה הרבה תירוצים ליישב אותה. כן? אז באמת, מדברים כאן בקורבנות חיים שטעונים סמיכה, זה לא ייתכן להגיד דבר כזה. לפי הפשט של הברייתא משמע שמדברים כאן בקורבנות חיים. כן? כי מה אמרנו בברייתא? קורבן יחיד. הברייתא אומרת, במה דברים אמורים שהתערבו חיים? אז הברייתא מדברת גם על חיים. אז ממילא מזה היה קושיה. אז הוא אמר לו, וכי אתה חושב שאפשר להעמיד את הברייתא בחיים ממש, באימות חיים שהתערבבו? אבל זה לא ייתכן, דקטני, במה דברים אמורים כשנתערבבו חיים, שהוא נותן ארבע מתנות מכל אחד שנתערבו חיים, אבל נתערבו שחוטים, לא, אז מה הוא צריך לתת? נותן ארבע מתנות מכולם, ולכאורה קשה, מה לי חיים, מה לשחוטים? הרי גם בשחוטים יכול להיות שלא כל אדם נמצא בכלי אחד, כגון שהוא נתן דם של בהמה הזאת במזרק אחד, ודם של בהמה אחרת במזרק אחר, והכלים התערבבו, אתה לא יודע איזה מזרק שייך לבהמה הזאת, ואז צריך לתת ארבע מתנות, מכל כלי וכלי צריך לעבור בשביל כל קורבן, אולי זה שייך לקורבן הזה, אולי הוא שייך לקורבן אחר, ולא ארבע מכולם. אז ודאי שהברייתא לא מדויקת, אלא ודאי, אחי כמר, במה דברים אמורים שנותן ארבע מתנות מכל אחד ואחד, שנתערבבו שחוטים כאין חיים בכוסות, שהוא נתן, זאת אומרת, שאת כל הדם של כל הקורבנות הוא נתן במזרק אחד, סליחה, שנתערבבו שחוטים, כי אין חיים בכוסות. שנתן את הדם של הבימה הזאת בכלי אחד, ואת הדם של הבימה אחרת בכלי אחר, והתערבבו הכלים יחד, כל קורבן עומד בפני עצמו כמו בחיים. אבל בבולל, אם הוא ערבב את כל הדם של כל הקורבנות במזרק אחד, נותן ארבע מתנות לכולם. הוא צריך לתת בשביל כולם ארבע מתנות, וזה נכלל. כי אדם מעורבב מכל הקורבנות, ואם נתן מתנה אחת לכולם, יצא. ובאמת לא מדברים כאן בברייתא על שנתערבבו חיים ממש. שאם הם חיים, אז אי אפשר להקריב אותם. למה? כמו שאמר קודם רבי יוסף, שהרי צריך סמיכה, ואין אפשרות כאן לסמוך על ראש הקורבן, כי לא בטוח שזה שלו, ואם הוא יסמוך על קורבן שלו, אז הוא עובר משום מעילה שהוא נשען על בימת קודשים. למדנו בברייתא הזאת, רבי חולק, רבי אומר, רואים את המתנה, אם יש בה כדי שיעור לזה ולזה, לכל קורבן, כשרבים לה פסולה, למה? כי מתברר, אם אין מספיק שיעור, אז קורבן אחד לא נתת בכלל, כי אין כאן כמות. שואלת הגמרא, מה אתה אומר שזריקת הדם יש בו שיעור לפי רבי? נגיד, כך וכך מיליגרם? הרי נוכיח לך שרבי אומר זריקת הדם בכלשהו. איפה רואים את זה? ומי יתלי לרבי אי סברה שיש שיעור בזריקת הדם? ואז אתה אומר, אם נתת כמות קטנה, טיפה אחת, אז אתה לא יכול לצאת ידי חובה, כי לא נתת בשביל כל הקורבנות. הרי רבי אומר והתניה, יש דין שהגמרה רוצה לשוות זריקת דם לנושא של אפר פרה אדומה. מי חטאת פרה אדומה, מה עושים? סופים את הפרה אדומה, לוקחים את האפר, לוקחים מים חיים מן המעיין, שבצורה מיוחדת שלא יקבל טומאה, ומרבבים בתוך את האפר בתוך הכלי עם המים, וככה מזים על המת. עכשיו, מה יהיה אם יתערבב בזה מים, אחרי שעשית את האפר פרה אדומה, יתערבב בזה מים רגילים, לא מים קשרים. והתניה, לגבי צלוחית של מי חטאת שנפלו לתוכה מים שאינם קשרים להזעה. נגיד מים מהברז, אמר רבי, לדברי רבי אליעזר, שהוא טוען שבאמת הדבר הזה קשר, למה? כי הוא, הזעה כלשהו מתארת, הזעה אינה צריכה שיעור. הוא אומר, מה אכפת לי שנשפח מים? בהזעה של אפר פרה אדומה שאתה מזה על תמי מת, לא חשוב הכמות. נכון, בכלי, כמו שתוספות אומר, צריך להיות כמות. זה מעכב, אבל בהזעה אפילו טיפה אחת, אומר רב לזר, איזאת טיפה אחת מאפר פרה אדומה, תיארת אותו. אז מה אכפת לך שנשפח מים אחרים? הרי בכל טיפה שאתה מזה בטוח, שיש, בכל כמות שאתה מזה יש טיפה מהאורגינל. אז לא אכפת לי שנכנס מים שאובים, מים שלא מתאימים לזה. אז מה רואים? שרבי מציג את דעתו של רב לזר, שבהזעת אפר פרה אדומה, אפילו כלשהו, מסתומה, אותו דבר גם בהזעת דם על המזבח, אין צריך שיעור, כמו בהזעת אפר פרה אדומה, לא צריך שיעור, גם בזה לא צריך שיעור. אומרת הגמרא, שני תירוצים. אז מה קשה? איך אתה אומר שלפי רבי צריך שיעור הזעה, הרי לגבי אפר פרה אדומה ראינו לא כן. אז כמובן שכל אחד מאיתנו חושב, זה לא קושיה, מי אומר שהדינים של הזעת דם שווה לדינים של הזעת אפר פרה אדומה? זה באמת אחד התירוצים, הגמרא מביאה תירוץ לדבריו, תירוץ ראשון אחר, לדבריו דרב לזר כמר, נכון שרבי בברייתא אומר, איך לשונו? לרב לזר אומר רבי, אמר רבי, לדברי רבי אליעזר, הזעה כלשהו מתארת. זה מה שהוא אמר כאן בברייתא, כן? מה לדברי רב לזר? שמכשיר מים, שיתערבב בהם מים, מי פרה אדומה, שיתערבב מים מהברז, הוא מכשיר אותם, בגלל שהוא אמר, הוא סובר שהזעה כלשהי מתארת. והזעה לא צריכה שיעור, אבל מי אומר שרבי בעצמו סובר משהו? הרבה פעמים חכמים הציגו דעה, אבל הם עצמם לא סוברים את זה. אז מה אתה מקשה מהברייתא שלנו על הברייתא הזאת? הרי אפשר להגיד שרבי סובר שכן צריך שיעור. מה שכתוב בברייתא שהוא אמר בשם רב לזר, מי אומר שהוא סובר את זה? זה תירוץ אחד. ואם בא התאמה, על מה דיבר רבי? נגיד שהוא סובר כמו רב לזר. על מה הוא דיבר? על הזעת אפר פרה אדומה. מי אומר שאותו דין יש גם בהזעת דם על קרנות המזבח? אולי כל אחד יש לו את הדין שלו, לכן אין להקשות. יפה, בואו נראה כאן קצת רש"י. אז באמת רק הגברים, אנחנו אמרנו, והברייתא דיברה של נשים, ושלא צריך הסמכה, אבל באמת של גברים, אנחנו נצטרך... כן. כן, נכון, לכאורה זה דחוק קצת. מה? נשים כתוב, ושמח, ודבר בני ישראל ושמח את ידו על ראש הפר. הגמרא לומדת בני ישראל ולא בנות ישראל. זה הלימוד. כן, יכול להיות שיש בזה גם כן איזה צניעות, בכל אופן. אישה לא תעמוד ותסמוך בעזרה על ראש הקורבן, כן? שני הידיים. כן, אבל זה לימוד מהתורה. טוב, נראה קצת רש"י. אנחנו נראה, ותסברה המתרץ תאי. בדף העיני עמוד א' באמצע עמוד. הברייתא הזאת, חוץ מהקושייה הזאת, אין לך עוד קושיות, היא משובשת, היא לא ברייתא חלקה. והי חיין דווקא הוא, ונתערבו קודם סביחה, כי הקטני אבל שחוטים לא באי ארבע מכל אחד לכתחילה, ובשחוטים נעמי משכחת עדי בעיה, כגון שתערבו כוסות בכוסות. נגיד, הוא לקח מכל קורבן שם במזרק, ואחר כך כל המזרקים התערבבו יחד, ואין ידוע איזה של זה המזרק ואיזה הוא של זה, ולא נבללו אדמים בכוס אחד, אלא אי חיים לא דווקא, ואחי כמר, באמת דבר שצריך ארבע מתנות מכל אחד, אחד תחילה שתערבו שחוטים, כוסות בכוסות, דיינו כאין חיים, לכל אחד לחודקאי, אבל בבולל, אם הוא שפך את כל הדמים לכוס אחד וירבב אותם, שני הדמים לתוך כוס אחד, נגיד שתי קורבנות, נותן ארבע מתנות לכולם, והשתליק על אוטובי סמיכה. כי אם מדברים על דם, לא שייך, כי את הסמיכה עשו לפני כן. כל אחד צמח על קורבנו ושחטו, רק הבעיה התעוררה באדם. דעה לאחר שחיטה וסמיכה טוב, אבל קודם סמיכה לא ירצו לדברי הכל, אלא מה הוא באמת? יסבור שהמשנה דיברה לאחר שחיטה. רב לזר לגבי מי חטאת קיימת, הנה כמה פרקים, צלוחית של מי חטאת המוקדשים, שנפל לתוכן מים אחרים כלשהו, רב לזר אומר, יזה שתי הזעות, ולכמה פרש מילתי, כמה רבי, לדברי רב לזר, הזעה לא צריכה שיעור. אגב עדי גברה, דהי צריכה, בכלי כן צריך, אבל ההזעה שאתה מזה מהכלי, הכמות שצריכה להיות בכלי צריך להיות כדי תבילת האזוב השני תולעת שאתה תובל. אז צריך להיות כמו שהצבאי תובל את המברשת בתוך הכלי של הצבע או הסין, צריך להיות כמות מסוימת שיעלה על המברשת. אבל כמה צריך לבוא על הגבר זה אפילו טיפה הוא אומר אין לו שיעור. למה? דאי צריכה שיעור, נאי נעמי שיש בילה, אפילו אם תגיד שנוזל שמתערבב בכל מיליליטר, יש ערבוב של כל הדמים שנכנסו כאן, וסמכי על ודאי יש בכלל הזעה מנעים כשרם צריך ממש ראשונה, מי יאמר דמליה שיעורה, אבל אם אתה נותן טיפה, טיפונת אחת, אז בטיפונת האחת, מי יגיד שיהיה בו שיעור? אומר רש"י, הזעה כלשהו מתארת חד המילת האישה, הזעה כלשהו מתארת כמה מפרש המאי הזה שתי הזעות. הגמרא אחר כך, כן, תגיד, בהמשך, היום לא נראה את זה, אבל בדף אחר כך. והזעה מחצה כאשר, לא, זהו הקטע הבא. או, עכשיו ככה, אם כל הכל...
בין הגברים
לנשים. כן.
ובמה,
אירוע צ'יסטה בו. אז באמת זה הדין, התירוץ הוא הדין. עכשיו אנחנו חוזרים במשנה, על המשנה שלמדנו, המשנה האחרונה, כתוב ככה, קודשים שנתערבבו, עכשיו נגיד כאן הקדמה, כל הבהמות כולם שנפל בהם מום, אז הדין הוא, אחרי שנופל מום, אנחנו נותנים את הפדיון לגזבר, ובכסף קונים חדש. אבל בבחור, במסר בהמה, לא פודים. ואם נפל, אם נפל בו מום, לא פודים, אלא אוכלים אותו ויש בו מגבלות. אסור למכור אותו באטליס, במשקל, בערכה, ולא גוזזים, לא עושים בו עבודה. למה? יש בו קדושה מיוחדת, אבל למה לא פודים באטליס? כי מה שיתרנו בקורבנות אחרים שנפל בהם מום, כיוון שהכסף למי הולך? לבית המקדש, לגזבר. אז רוצים כמה שיותר ירוויח. כשמוכרים באטליס במשקל, הרווח הוא יותר גדול מה שאתה מוכר בהערכה. למרות שלפעמים נהג מונית שאומר לך, מונה או לא מונה? בדרך כלל הוא היה מונה. כדאי להגיד לו מונה. למה? כי המחיר שהוא תוקע, הוא כבר מנוסה טוב טוב, הוא מכסה את עצמו. כן. אלא אם כן יש פקקים גדולים, מה זה כדאי. אבל ככה, מתוך ניסיון, כל מה שהוא אומר, אם תעשה במונה, תצא פחות. אז לכאורה, גם כאן, אבל בבשר, כשמוכרים מנות קצובות, מקבלים יותר כסף. אז כדי שהגזבר ירוויח, יתירו. אבל בקורבן בכור, הרי מי מקבל את זה? הכהן, לא הגזבר. כמו כן מסר בימה, מי מקבל? הבעלים. אז אנחנו לא נזלזל בקודשים, בשביל הרווח של הבעלים. לכן אומרים, אתה לא מוכר את זה כמו בהמות חולין. נראה את זה בפנים. עכשיו, הבעיה היא כזאת. אם יתערבבו בהמות כמו עולות וחטאות ושלמים, הבעיה היא של הגזבר. אז אנחנו באים לקראתו. אז מה הסידור? יראו עד שהסתעבו, ואז נופל בהמום, מוכרים אותם ובכסף, קונים את הקורבנות. איך קונים? לוקחים, אתה לא יודע מה היה מה. לוקחים את הקורבן הכי יקר, והוא המודל של כל הקניות, ומוסיפים כמובן את הכסף החסר. עכשיו באים ואומרים ככה, זה נכון בכל הבהמות, אבל בבחור מעשר יש לנו בעיה. לכן אומרת המשנה, נראה בגמרא, נתערבו קודשים בבהמות קודשים אחרים שנקראים בחור ומעשר. אז המשנה אמרה, יראו עד שיסתעבו, אבל לא פודים אותם, יאכלו כבחור ומעשר. לא פודים אותם וקונים, אלא אוכלים את כולם כבחור ומעשר. מה? לא יודעים, אנחנו לא יודעים איזה בחור, אז אנחנו אפילו קודשים, נגיד שלמים שיתערבבו בבהמות שיש בהם בחור או מעשר, הרי אנחנו מה עושים? את כל הקבוצה יראו עד שיסתעבו ויאכלו כבחור וכמעשר, כן? עכשיו, אמר רמי בר חמא, יש מחלוקת, כן? בין בית הלל לבית שמאי, האם הקדושה של הבחור שנפל בו מום? זה כמו קורבן פרפקט ממש. למשל, כל תומה חמורה שיוצאת מגוף האדם, כמו נידה או זב או זבה, אז אסור להם לאכול, או שנגיד לא, כיוון שנפל בו מום, אנחנו בית שמאי אומרים, שלמרות שנפל בו מום, כמו שלא מכילים אותם במשקל, לא מוכרים אותם במשקל, גם אותם טמאים לא יכולים לאכול. שומרים עדיין על קדושה חלקית, למרות שנפל באמום. בית הלל אומרים, לא, אין כבר בזה דין תומה, צריך לשמור על כבודם, אבל אפשר יאכל אותם אפילו זב. אז אומרת שם הגמרא, אמר רמי בר חמא, בכור בעל מום שלפי בית שמאי אין מכילים לנידות, זאת שנטמאה, אבל לאו דווקא נידה, גם זה וזווה. כל תומה שיוצאת מגופם. תמורתו מהו? האם הוא יהיה מותר לנידות? לפי בית שמאי, שהם אומרים שהבכור עצמו שנפל בו מום לנידה וזה וזווה אסור לאכול, כי יש בהם תומה יוצאת מגופם. לבית הלל אין דיון. מה יהיה אם הוא עשה תמורה לבכור בעל מום? מה זה תמורה? הוא לוקח בהמת חולין ואומר, הרי זו תמורת זו. למרות שהבכור הוא כבר בעל מום, התורה אוסרת את התמורה. לא יחליפנו ולא ימירנו. ואם ימירנו והיה הוא, תמורתו יהיה קודש. אז אם הקורבן הוא קורבן כשר, פשוט לנו. אבל מה יהיה אם אחרי שבכור נפל בו מום, שיש בו קדושה חלקית, הוא לקח בהמה אחרת, נגיד גם בעלת מום, ואמר, הרי זו תמורת זו. האם... הוא רצה, נגיד, למכור את הבכור באיטליז. אז הוא אמר, הבמה הזאת לא אכפת לי שאלות עם אחר. אז הוא רצה לרוקן את הקדושה. האם אנחנו אומרים כשם שהבכור, אז מה הדין? הבכור עצמו לא התרוקנה קדושתו, כמו דין של תמורה. רק הבימת חולין הזאת קיבלה את המגבלות שרצית לשחרר את השני. עכשיו השאלה, לפי בית שמאי, לבכור בעל מום יש מגבלה של נידה וזה וזווה אסור לאכול. האם אנחנו גם מכילים את זה על התמורה של הבעל מום? כשם שהבעל מום יש לו את המגבלה הזאת, אז זה עובר גם אליו. או שנגיד לו, למה שנגיד לו? לכאורה זה צריך לעבור את הכל. תמורתו מהו? מה הצדדים? כן? בחור אינו נבדה. הרי בחור בעל מום אסור לו, לא ייפדה. גם עשר בימה לא ייפדה. כן? מה הדין שלו? בחור בעל מום לא נבדה. וכהן אוכל אותו. תמורתו מהו שתיפדה במאות? האם התמורה כן אפשר לבדות? נכון, אתה העברת את הקדושה גם לתמורה, אבל אולי היא כבר כלי שני אפשר שיפדה. השאלה הראשונה, האם מכילים לנידות? הרי בחור בעל מום עצמו לפי בית שמאי לא מכילים. מה הדין בתמורתו? שאלה שנייה, אם אתה יכול לבדות, את הבחור עצמו אפשר לבדות, צריך הכהן לאכול אותו. מה עם התמורה, אם כן אפשר לבדות? אותו דבר, בחור אינו נשקל בליטרה. למה זה זלזול למכור אותו כמו בשר חולין? ואמרנו, אז למה בקורבנות רגילים כן מתירים? בגלל רווח הגזבר. אז איך הוא נמכר? נמכר בערכה. תמורתו מהו שתמכר בליטרה? אמר רבה תניא, בחור ומעשר משהוממו, עושים תמורה ותמורתן כיוצא בהם. בדיוק משכפלים את הדין גם על התמורה. רשי, אומר כאן רשי, הוא נפל בהם מום, מלשון מום. כן, אמר רמי ברחמה, פשיטה לבחור לבית שמאי, אף על פי כשהומם נפל בו מום ובזמן הזה, אין מכילים אותו לנידות, אחיתן הבחורות, אינו נשקל בליטרה אם הכהן מוכר בשרו, אינו נבדל לצאת מתורת בחורה לחולין ולחול קדושה למאות, משהוממו אף משהוממו. כן? נלך הלאה. אז אם כן, הוא מצא פתרון באמת, כמו שרבה אומר ברייתא, שהתמורה היא כיוצא בקורבן, כמו הבחור, כך גם התמורה שלו. כל המגבלות שקיימות בבחור עוברות לתמורה. באי רמי בר חמה, מה יהיה אם לכהן היה בחור בעל מום? זה שייך לו. אבל הוא מוגבל. מה הוא מוגבל? הוא לא יכול למכור אותו באיטליז, את הבשר. הוא לא יכול להכיל את זה גם ישראלים, ואין בזה קדושה כמו קורבן שרק כהנים אוכלים. אז יש לו מגבלות. ומה אמרנו? למה אנחנו לא נותנים לו למכור בית ליס? כי כל הרווח הוא שלו. אז לא נזלזל בקורבן בשביל הרווח של הכהן. מתי אנחנו מרשים לפגוע קצת בקדושת הקורבן? כאשר זה הולך הכסף וגזבר. אז הראשונים שואלים, אם נגיד שאסור לזלזל בבחור, אסור לזלזל בקורבן שנפל בו מום, כמו בחור, זה דין דאורייתא? מה זה חשוב אם גזבר או לא גזבר? הרי אם זה דין דאורייתא, אז גם אם הגזבר ירוויח, אז אין מקום לזלזל. אם התורה אומרת על דין בחור שאסור בשום פנים לנהוג בו דינים אחרים, אז מסבירים הראשונים שלא הכוונה שדין דאורייתא שאנחנו לא מוכרים בית ליס, לא. הדין דאורייתא שאסור לזלזל בו. רק חז"ל הגדירו מה זה נקרא זלזול ומה זה לא נקרא זלזול. אז במקום שהגזבר מקבל, זה לא זלזול. זה כבר, אז זאת אומרת, זה לא פוגע בדין דאורייתא. חז"ל שהגדירו, אמרו, כאשר אתה נותן את הכסף ישירות לגזבר, זה לא נקרא זלזול. זה החידוש. בואו נראה הלאה. באי רמי בר חמה. כהן, מה עשה? יש לו בחור בעל מום. אז מה המגבלה שלו? אסור לו למכור את זה להתליז. זאת אומרת, הוא לא יכול, הוא צריך למכור את הבשר בערכה. יפה. הוא לא יכול לבדות אותו. הוא מוכר את הבשר, כמו שאומרים, בהערכה, בלי משקל, לא כמו בית ליז. כן. אז למה אמרנו? כי הכסף לא הולך למקדש. אז לא רוצים לפגוע בקדושת הקורבן שמוכרים אותו כמו חולין. מה יהיה אם הכהן, אחרי שבחור נפל בו מום, אמר, אני רוצה להיות לארג'. כל הכסף של הקורבן, כל הקורבן הזה שקיבלתי, בחור בעל מום, זה שלי, מהתנה שלי, אני נותן אותו לבדק הבית. מה זה בדק הבית? כסף של הגזבר לתפעול המקדש. כן, זאת אומרת, הגזבר מקבל תרומות בשביל תיקונים, בשביל, יש דברים שלוקחים אפילו מהקופות של מאות של מחצית השקל, אבל יש הרבה צרכים למקדש, והגזבר מנהל את איך אומרים, את הדוח הכספי, אז הוא צריך כסף. מה יהיה אם הוא לקח את הבחור? אז מצד שהוא בחור, אסור לו לבדות כי הכסף הולך אליו, אבל הוא נתן לו, שדרג אותו, הוא הקדיש אותו לבדק הבית, אז עכשיו התמורה לאן תלך? לגזבר. אז אולי נגיד עכשיו נתיר לו למכור בית ליס, כיוון שהוא שדרג את הבחור בעל מום שלו. נראה את זה בפנים. באי רמי בר חמה, התפיס בחור לבדק הבית. מה הוא עשה? הוא קיבל הכהן בחור בעל מום, והוא התפיס אותו לבדק הבית. אז מה הוא עשה? הוא בעצם החזיר שהתמורה תגיע לגזבר. אז מה הוא שישקול בליטרה? האם הוא יכול לשקול במשקל? ליטרה זה סוג כמות של משקל, כן? בערך 300 ומשהו גרם. אז אם הוא כמו 100 מנה, זה ליטרה. משקל של 100 מנה. מה זה?
מידת משקל.
אז מה הוא שישקול בליטרה? מה, זאת אומרת, קורבן בחור בעל מום אסור לשקול. צריך הערכה, אבל כאן הוא שדרג אותו שהוא הקדיש אותו לגזבר. הנה הצדדים. הכהן עצמו, זה שלו. עכשיו, הכהן, כן, זה שלו. כי הבעל לא יכול להקדיש אותו, זה לא שלו. אבל הכהן קיבל בחור בעל מום, זה אחד מהמתנות שלו.
הוא לא רוצה להתעסק בזה, הנה אתה תיקח.
או ככה, או שהוא נדיב לב. הוא נדיב לב. הוא יכול לשחוט ולעשות חפלה. יעשה חפלה, נפל בו מום. הוא יכול לעשות חפלה. אז יזמין את השכנים. אז הוא אומר, יותר טוב ותן את זה לגזבר. לא, לא. זה חולי. זאת אומרת, אין בזה קדושת קורבן. זה בחור בעל מום. זה מתנה לכהן. הכהן זה שלו. יש לו מגבלה, כמה מגבלות. כמו שראינו שאסור לו לשקול.
מסביר לשאול כל אחד עם עוזב, עם עוזבה.
לפי בית שמאי.
לא,
ותראה, לא, לא, זה בסדר, אין הלכה כמו בית שמאי, זה בסדר. חוץ מזה, אפשר לשאול, בימים ההם היו מגבלות, כל אחד שהיה תמה, היה מוציא כרטיס, כמו, מוצאים לו כרטיס צהוב, אדוני, סטופ, אתה לא יכול. עכשיו, אומרת הגמרא, שאלה מעניינת, בואו תראו את הצדדים. באי רמי בר חמה, התפיס בחור בעל מום לבדק הבית, מהו שישקול בליטרה, אם מותר לו, יש לו את המגבלה, רב חדק דש עדיף, שהרי אם הוא ימכור במשקל, אז הרווח של ההקדש יהיה יותר גבוה. אז בוא נתיר לו, כי למה לא איתרנו לו בבחור עצמו, כי הבשר הולך לטובת הכהן, לא לגזבר, אז זה זלזול, אבל עכשיו ששדרג אותו, אולי זה מותר, או דילמה, זילותא דבחור עדיף. אפילו שההקדש מפסיד, כיוון שאנחנו קבענו שהתורה אומרת שבחור יש בו קדושה מיוחדת, הוא לא דומה לקורבנות אחרים, אז אנחנו לא ניתן את האפשרות, כן? או... כי כאן אתה לא קונה קורבן אחר. אמר רבי יוסי בר זווידה, תשמע, למדנו במשנה, נתערבו בבחור ומעשר, המשנה שלנו אמרה, זבחים אחרים שיתערבבו בבחור ובמעשר, יראו עד שיסתעבו ויאכלו כבחור וכמעשר. מה הפשט? לאו למימרה דינו נשקל בליטרה. הרי ברור שכל בשר הבעמות שבתערובת, אנחנו ניתן להם את החומרה, למרות שנפל בהם מום, ורק שניים מהם הם כאילו שאסור לשקול בליטרה, אנחנו נותנים לכל העבר, כל הקורבנות, את החומרה הזאת. כן? שמה זה בשר הבחור. ולמרות שבעצם לאן הולך כל הכסף של הפדיון? הכל הולך לגזבר. אז רואים שלפי המשנה, אפילו שאתה פודה את התערובת הזאת, מה כתוב במשנה? שקודשים שיתערבבו בבחור, אז הדין הוא יראו עד שיפול באמום, ואז פודים אותם ונותנים אותם את הכסף להקדש, נכון? ככה אנחנו אמרנו במשנה. לא פודים אותם, אסור לבדות אותם, כי יש בהם בחור, וקדושת בחור שאסור לבדות. אז יאכלו כבחור וכמעשר. אז מה הפירוש שאוכלים אותם כחור במעשר? ודאי להגיד שכמו בחור לא נשקל במשקל, אלא אוכלים אותו לפי הערכה, מספק שמה הוא בשר החור, כן? למרות ש... כן? אז אנחנו אומרים שאסור לשקול במשקל. או... רשי אומר, ואף על גב דאי כפסד הדגד, זה פדיון שאר הזבחים המעורבים, שפדיון בהם להקדש. וכאמר דה לא מזלזלינן בבחור, משום עני, אלמה משום אח נעמי לו. אהה, כיוון שהרי אתה יודע שיש כאן קורבן אחד. אז קורבן אחד, אתה בא ואומר, איך אתה פודה את זה? אתה בעצם... מוכר, אתה לא פודה, אתה מוכר את הבשר של כל הבהמות, של כל העדר הזה. אתה נותן להם כמו קדושת בחור, ומה עושים עם כל הכסף שמחו? זה לא הולך לכהן. הכהן יקבל רק חלק קטן, השאר הולך לגזבר. אז הנה לך, למרות שהכסף של שאר הקורבנות יחזור ממכירת הבשר לגזבר, בכל אופן אומרים שאסור את כולם לשקול ביתליז, סימן שרבך זילות הדבחור עדיף על רבך דגזבר, זה משהו מוכיח. הוא אומר הוכחה יפה, שאלנו מה יהיה אם הכהן קיבל בחור בלמום, והוא הקדיש אותו לבדק הבית. עכשיו, מה קרה עם הקדשה לבדק הבית? עכשיו, כשאתה פודה, הרי אין פדיון לבחור. מה אתה עושה? אתה שוחט אותו, ואת הבשר אתה מוכר. אבל יש מגבלה שאתה לא יכול לשקול. אבל עכשיו, למה אתה לא יכול למכור? כי הרווח הוא לכהן. אז אנחנו לא מזלזלים בבשר הקדש בשביל הכהן. אבל כאן, שהוא יקדיש את זה לבדק הבית, והכסף יגיע לגזבר, אז אולי נתיר לו לשקול במשקל כדי שהגזבר. זאת הייתה השאלה. הוא אומר, הנה, במשנה אני הוכיח לך שהעדיפות של קדושת הבכור גוברת על טובת הגזבר. מה, איך רואים את זה? שאמרו שאם יתערבבו קורבנות בבכור או במייסר, אז אנחנו אמרו, יראו עד שיסתעבו, ואז מה יעשו? יאכלו כבכור וכהקדש. מה אליו? מה המחשבה? מה פרושך? שאסור לשקול אותם ביתליז. למה? הרי במקרה כזה, הכסף של כל העדר, אחרי שאתה מוכר, נפל באימום, ושחטת אותם, אחרת את הבשר, לאן יהיה לך כסף? לא לכהן. הכהן מגיע לו רק בשביל בכור. יש כאן 100 בהמות, ילך לגזבר. אז תתיר למכור אותם במשקל לטובת הגזבר. אלא מכאן הוכחה, כשיש קדושת בכור, הוא מנטרל לטובת הגזבר, גם כשזה מגיע בסוף לגזבר. בסדר?
ברור. מה נותן להם לקרוא שאילכו לאיבוד?
לא לאיבוד, זה שיפול באימום. הסתעבו שאירו בעדר עד שנופל באימום, אז זה כבר מבטל את קדושת הקורבן. אתה מבין? היה חשש שהכהן יפיל בו מום בכוונה, כי זה בשביל לא תרדה. כדי שיזכה בו, כי כל עוד שלא, אין לו צמר, אין לו עבודה, הוא לא, אוכל ואינו עושה. כמעט יש לו תקן של בחור ישיבה, אבל לפחות בחור ישיבה מחזיק את העולם, מחזיק את התורה. כן, יש כאלו שהם נחשבים, אינו עושה ואוכל, אבל אנחנו יודעים, הוא באמת אינו עושה, אבל הוא עושה, בונה, בורא עולמות. טוב, אז אם כן, אומרת הגמרא, רבונה ורב חיסדא, תלמידי רבי ירמיה אמרי, מי דמי? אתם במשנה מדובר בשתי קדושות ושני גופים. הרי לא מדברים על אותו, מה קרה? במקרה ששאלנו, אותו בכור שנפל בו מום, הוא הקדיש אותו לבדק הבית. אז מה זה? באותו בימה יש שתי קדושות. אבל מה במשנה שלנו? זה שני גופים. לא רק שני גופים, יכול להיות 100 גופים. יש בכור, ויש עוד בימה שנקראת עולה או שלמים. אז הוא אומר, מי דמי? הטעם במשנה מדובר בשתי קדושות, שני גופים. הרי כל אחד, הפדיון של הקורבנות שבא לגזבר, זה לא מהבכור. אז לכן, יש כאן בימות א', נגיד יש 9 בימות רגילות, ויש 1 בכור. אז אתה לא תלך, אתה לא יודע מהו הבכור ומהו לא הבכור. אז לא תזלזל בבכור בגלל קדושת, בגלל הכסף שירוויח הגזבר משאר הקורבנות. כשהקדושה של בדק הבית היא על אותו גוף, אתה אומר, אני את הגוף הזה שהוא בכור, אני נותן לגזבר, אז מותר לי לשקול במשקל. אבל כאן אתה לא מתיר אל הבכור, אלא אתה אומר, יש כאן הרבה בהמות, וזה הכסף של 9 בהמות מתוך 10 ילך לגזבר, אז מה אתה רוצה להתיר את כל המשקל של כולם? אתה פוגע בבחור שהוא לא לגזבר, אתה רק לא יודע איזה הוא. זה מה שאמרו רמי ברבון הרבי חזקיה, תמידי רבי ירמיה. מדמי, אתם במשנה מדובר בשתי קדושות, שני גופים, כי הרי הזבחים, שהנעת פדיונם הוא להקדש, זה קדושה נפרדת, וזה גוף נפרד מהבחור עצמו. אז אין לזלזל בקדושת הבחור כדי לגרום איזה רווח להקדש. אבל האחה בספקו של רמי בר חמה, בשתי קדושות וגוף אחד, אותו קורבן בחור שנפל בו מור, אותו הוא מקדיש. כן? אולי בזה אתה כן יכול לזלזל, כי מהגוף עצמו יבוא רווח להקדש, זה שונה? מה תקיף לרמי רבי יוסי בר אבין על הספק של רמי בר חמה? מה אילו אמר אפדו לי בכור שהתפיסו לבדק הבית? אם היה אדם כהן, קיבל בכור בעל מום, והוא התפיס אותו לבדק הבית, והוא אומר, רבותיי, עכשיו עשיתי, איך אומרים, נתתי לו ויזה. הקדש לו בדק הבית. עכשיו שזה של בדק הבית, בדק הבית יכול למכור את זה. אז אני, הכהן, בא ואומר לגזבר, הנה, קח כסף, ואני רוצה לבדות אותו. לכאורה, ניתן לו רשות? לכאורה היה צריך לתת לו רשות, אם על ידי שהיה לו בחור בעל מום, והוא הקדיש אותו, מי הכהן הקדיש בדק הבית, זה עובר לרשות הגזבר, אז לכאורה, כמו שהגזבר מתייחס לכל הנכסים של בדק הבית על ידי פדיון, הוא יכול לבדות, אבל כאן יש לו מגבלה, כיוון שהוא קיבל בחור בעל מום כתרומה, הוא לא יוכל לבדות אותו. מה אילו אמר, הבדו לי בחור שהתפיסו לבדק הבית? אני רוצה לבדות אותו. כלום שומעים לו? כדי שההקדש ירוויח? מה יעשה ההקדש? ההקדש צריך לשחוט אותו ולמכור את בשרו. למה? תמכור אותו כבהמה שלמה, ירוויח הרבה. מה?
מה יעשה בבית?
מי?
זה שרוצה לקנות אותו עם ההקדש.
מה הוא יעשה? הוא יכול לאכול, אולי לבדות אותו ויעשה, נגמרה הקדושה. בחור בעל מום יכול לעבוד יפה בשדה. אני לא ניתן לו. מי אמר? מי אמר אין לו רגליים? זה טריפה. זה טריפה בין לו רגליים. בעל מום הכוונה שמותר לאכול אותו, רק הוא, יש לו מום שפסול לקורבן. זה פרשה אחרת. יש טריפות. אילו הם טריפות? נלמד מסכת חולין עוד כמה זמן, עוד שנה. ויש יש בעלי מום שלא קשור לטרפויות, זה רק לקורבנות. אומרת הגמרא, אז לכן אותו דבר גם כן לא נתיר למוחו במשקל שההקדש הרוויח. שואלת הגמרא, הבדו? רחמן אמר לא הבדה, מה פירוש? אתה לא יכול לבדות, כי התורה אמרה לא ייפדה. אבל שקילת בשר זה איסור דרבנן, אולי תראו, אלא אמר רבא, מי כלום יקנה זה, אלא אמר שקנוי לא, כן? כלום, מה יקנה הכהן לבדק הבית? מה שיש לו עצמו רשות. עד כיוון שלא עצמו, אני יכול למכור זכויות שיש לי. זכויות שאין לי אני לא יכול למכור. אני ככהן, שהיה בחור בעל מום אצלי, אני יכול למכור אותו? למכור אותו במשקל? לא. כשמכרתי אותו לגזבר, גם כן אני לא יכול, גם הוא לא יכול למכור אותו לגזבר. טוב, נראה ההלכה, יש לנו עוד כמה דקות. כן, חצי דקה, רק נקרא הלכה אחת, בסדר. אנחנו כבר נתפלל ערבית. אנחנו בסמך, סמך ה', או, לא, סמך, לא, עין, עין ג', טיפול, עין בית, טיפול מיני מאפה במשקה חם. עין א', סליחה. פירות רטובים במשקה שנתבשלו בו. פירות שנתבשלו במים, נגיד קומפוט. אתה לוקח שזיפים או מישמיש, עושה מזה קומפוט. עכשיו אתה רוצה לאכול את הפרי מתוך הנוזל שלו. אתה מוציא את הפרי ואוכלו. נחלקו הפוסקים, זה דומה למרק. האם המשקה שעליהם נחשב משקה, והפירות נחשבו דבר שטיפולו במשקה, וכשאוכלים אותם ביד צריך ליטול ידיים בלי ברכה קודם אכילתם, או שהמים שנתבשלו בהם, הפירות לא נחשבים משקה, אלא כחלק מהמאכל ופירות אלו לא נחשבים דבר שטיפולו במשקה, ולא צריך ליטול ידיים קודם אכילתם גם כשאוכלם ביד. הקף החיים מביא דברי המרימת, שכשהמשקה בטל באוכל אין שמשקה עליו. כן? אז יש אומרים, שכיוון שיש אומרים שהקומפות, המים שלו, מבחים בורא פרי העץ, אז אין שמשקה עליהם. זה כאילו חלק מהפרי. כיוון שיש מחלוקת בדבר, כתבו הפוסקים, שאוכלים פירות מבושלים והם רטובים משקה שלהם בשמול, נכון להחמיר לא לאוכלם ביד, אלא על ידי כף או מזלג. כך זה ה... זה בכל מקרה טוב. ירקות, אמנם מנהג אבותינו בידינו, ירקות כבושים, וכן לעניין שני מיני כבושים של מיני ירקות שנכבשו במים שאר תבלינים, נגיד, רוצה לאכול מלפון חמוץ או זיתים. כתבו הפוסקים שרוצה לאכול מהם כשהם עדיין רטובים המשקה שנכבשו, ודאי יש לחמיר ליטול את הידיים קודם אכילתם. צריך זהירות בזה באכילת מלפפון כבוש חמוץ וכן בזיתים שאם אוכלים שלא בתוך סעודה שפת שנטה לידיו לפת ייטול ידיו קודם שנוגע בהם בידו. למה? כי זה לא בישול. המים שאתה כובש אותם זה לא אומנם כבוש כמבושל אבל זה כבר יותר קרוב לעניין שזה. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.